ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וברק סרי.
אז מה סרי? בסוף הוא הפיל את ציר הרשע.
שמע, אנחנו בבוקר היסטורי, בוקר גדול, בוקר באמת שעוד ידובר בו. הנינים ובני הנינים שלנו עוד ילמדו על מה שקרה בתחילת דצמבר 2024, אבל לפני הכל, תרשי לי.
לפני הכל, תרשי לי.
כן. היה בקטנות.
כן.
לפני כמה שבועות שינון מגל מתערב איתי ואומר לי, תקשיב טוב, אנחנו אוטוטו, תוכנית הפטריוטים של ערוץ 14 תקבל דו ספרתי ואתה תאכל את הכובע, והתערבנו, מה יהיה? ואני אומר לו, שמע, ינון, אתם בתקרת זכוכית, אני מזהה דווקא חלשות בצפייה בתוכנית, והוא מתווכח. איך אומרים, אני אומר, אני רוצה לפרגן לו, אני הייתי מת הבוקר לפרגן לו, באמת, על תוצאה טובה, על נסיקה בתוכנית, להלן התוצאות, פטריוטים 7.3%, הכוכב הבא בערוץ 12, 18.7, הישרדות 9.2, פגישה של רוני קובן.
9.2, מה עשית?
4.9.
מה עשית חגיגות? הישרדות 9.2.
אבל הפטריוטים שלנו,
איזה חגיגות,
הפטריוטים שלנו.
מוצאי שבת, מוצאי שבת, באופן קבוע.
היה 7-8 גם בשביל...
אותך אני תמיד פוגש ביום ראשון אחרי מוצאי שבת.
לא, אז השבוע אגב, השבוע אתה תפגוש אותי.
אתה יודע מה המזל?
השבוע אתה תפגוש אותי גם בימים שלו.
אתה יודע מה המזל? אתה יודע, למה, בן קרס, זהו?
לא, לא, אני אומר, אתה תפגוש אותי כנראה גם בימים אחרים.
לאיזה ימים?
איזה ימים? למשל, מחר.
למה, בן לא מגיע?
אז אני אומר לך, מחר...
זהו, קרס, טוטלית?
לא, 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 קרס, לא שום דבר. אתמול הוא היה בשיא עוצמתו מול אמיר אוחנה בפגושת העיתונות, אבל...
אמיר אוחנה זה לא אני.
לא, אבל, ינון, אנחנו מתרחקים מהדו-ספרתי.
אל תדאג,
לא, אני דואג, כי אני הבוקר אמרתי לחברים שלי, אני ממתין ב-9 לקבל תוצאות הרייטינג, ואני רוצה לפרגן לינון, אבל לא יוצא.
מה שיפה, שפה הכל מוקלט. זה כמו שאמרת שביבי מפחד לפטר את גלה.
גם ביבי, יש לי כאן צידורים שאמר להחזיר את רמת הגולן.
כן, כן.
היה במסע ומתן.
לא, לא, זה כמו שאמרתם שרפיח זה ספין, ולא ייכנסו לרפיח, ולא תהיה פעולה בלבנון, ולא יתקפו באיראן, והכל זה, והכל מוקלט. לכן, אני עדיין מוכן לעשות איתך התערבות, כן? אני לא חושב שהתערבנו, שהפטריוטים תגיע לדו ספרתי. אתה רוצה שנתערב?
לא, אבל אני אומר, קודם כל התערבנו.
לא, לא, נתערב על רשמית, על משהו.
נתערב רשמית. אגב, אתה זוכר שהפסדת לי באיזו התערבות וויתרתי. אני, אתה יודע, הנה, אני אומר לך, נתערב, אני מוכן מראש להפסיד, אבל אל תזה. אתה יודע, מוצאי שבת, זה יום חזק מאוד מבחינת צפייה.
לא, לא.
אנשים בבית, שבת יוצאת מוקדם, 18-7 של
כוכב נולד, הכוכב הבא, איך שקוראים לזה, כבר היה מעל 20, זה יחסית תוצאה נמוכה שלו.
מוצאי שבת זה ערב צפייה, אנשים בבתים, שבת יוצאת מוקדם, זה לא חורף, קר,
לא גבוה במיוחד.
תגיד לי, אבל אפרופו פטריוטים, אם כבר התחלנו, עזוב את הנתונים, אתה יודע למה אני חושב שהנתונים לא טובים?
שהנתונים טובים, למה לא טובים?
אתמול.
נו, למה אתמול לא טובים?
אתמול שמעתי, באמת שמעתי בדרכי לכאן, מישהו אמר לי, אתה יודע, אתמול ינון בפתח התוכנית הודיע שהוא לא רוצה להשמיע את הקלטת ששחרר החמאס של מתן צנגאוקר. אפילו טעית בשם שלו ותקנו אותך, וזה בכלל הייתה התייחסות מאוד לא... לא, לא, לא מכבד, ואני לא מבין את את ההתנגדות העקרונית שלך להשמיע עוד חיים מאיש שנחטף מקיבוץ נראות, שלא באשמתו כמובן, שעושה את השנה וחודשיים האחרונים בתנאים מחרידים, ראינו אותו גם אתמול, באמת, אני אומר, מאחל לו הכי טוב בעולם, אבל לא נראה במטבו, למה לא להראות אותו? מה ההתנגדות העקרונית, עלק אידיאולוגית, לא לחזק את החמאס? זה עוד חיים מישראלי, אח שלי ושלך, למה לא להראות אותו?
מה, אתה לא מבין?
לא. כולם יראו אותו חוץ ממך.
אז טוב ששאלת. תודה, איך אומרים? תודה על השאלה.
תודה על השאלה.
תראה, מדובר בתעמולה של חמאס, שהם עושים מניפולציות עם החטופים כדי לשגע את החברה הישראלית, ואתם כולכם, כל ערוצי התרעלה והתבלה, משרתים אותם. אני ראיתי את המהדורות שלכם. אתם פתחתם עם הסרטון, רעיון עם האמא, הכל היה בהפגנות, הם משרתים, הם אומרים לו מה להגיד, הם אומרים לו תגיד שיפגינו, שיגבירו את ההפגנות, כן, ואני רואה מה שאמא שלי עושה וזה טוב מאוד ותמשיכי, ואז ההפגנות, ואז יש את ההפגנה, ואז משדרים מההפגנה, ואז מדברים עם האמא, ואז מראים את הסרטון, ואז עושים זה. אתם משרתים את חמאס. אתם במשך שנה, מאז העסקה הקודמת, משרתים את חמאס. אתם משרתים את האויב. בזמן מלחמה, כל המניפולציות של האויב, אתם מחלישים את העמדה הישראלית במסע ומתן, ומחזקים את העמדה של האויב. אתם מעכבים את האפשרות לעסקה, אתם תוקעים את האפשרות שהחטופים האלה, שאתם כאילו מדברים בשמם, ישוחררו, ואז עוד אתם באים בטענות באיזו התנסות, כאילו שאנחנו לא אנושיים ואנחנו לא מראים. סרי, אנחנו גמרנו להתרגש מהשטויות שלכם, אתם פשוט חבורה של... לא רציניים, לא רציניים, אתם עושים שטויות, אתם פוגעים במסע ומתן, אתם מחזקים את האויב בזמן מלחמה, ואנחנו הערוץ היחיד, הערוץ היחיד, שלא נשתף פעולה עם התועבה הזאת, זה הכל. תשמע, קיבלת תשובה?
תשמע, לא, 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 לא. אני אומר לך, אתה יודע, אמרתי לך, ואחרי זה קרה מה שקרה עם אותו קרוב משפחה שלא הכרת, שבאמת... נרצח בשבעה באוקטובר, אז אני לא רוצה לדבר שרה בך, כי באמת, קיבלת איזה בהתרגשות רבה, ואני מאוד מאוד התרשמתי. אבל אני אומר לך שחלק מהחברים שלך בערוץ, אני לא מדבר עליך אישית, ליבם גס בחטופים. ליבם גס בחטופים. החטופים מפריעים להם. אתה רואה את זה בהתייחסות לעינב צנגאוקר. אתה יודע, עינב צנגאוקר, אתה יודע, ריכזו, ראיתי בטוויטר ובכל מיני מקומות, את כמות הכללות שהאישה החזקה, המרשימה, החכמה, באמת אישה משכמה ומעלה, ושמנהלת כאן מאבק הירואי למען הבן שלה, ראיתי איזה כללות היא חוטפת, ראיתי איזה התייחסות מבזה, איזה דברים, אתה יודע, אני חוזר פעם אחר פעם, אני עבדתי עם שר הביטחון, שגלעד שליט היה בשבי, ואביבה ונועם שליט הוריו היו מגיעים פעם אחר פעם, פעם לשכת ראש הממשלה, פעם לשכת שר הביטחון, איזה יראת כבוד הייתה כשהם היו נכנסים ללשכה. לא נותנים להם לחכות שנייה, מיד היו נכנסים מכנסים לשר הביטחון, גם לראש הממשלה, אותו ראש ממשלה, בנימין נתניהו. איזה יחס החברה הישראלית התייחסה למשפחה הזאת, איך עטפו אותם, באיזה כבוד, באיזה הדרת כבוד. ומה היום? עינב צנגאוקר כמשל, איך מתייחסים אליה? איזה גועל נפש של כללות, אני זוכר איזה תמונה שיוצאים שם, רוצים להרביץ לה, והם כללים אותה, איזה מישהו מול המצלמות, איזה אידיוט אחד מול המצלמות מקלל אותם. ולכן אני אומר, אל תשחק לי אותה, אתם דואגים לחטופים, ולא דואגים לה, ונלחמים בתעמולה של חמאס, וכל השאר זה עוד קטע. באמת עוד חיים מרגש שלי שכבר שנה וחודשיים לא ראינו אותו פעם אחרונה שראינו אותו, ראינו אותו רגע שואט על אופנוע עם עוד שיער ארוך עם שני נבלות, שני מחבלים מקדימה ומאחורה על האופנוע כשהוא באמצע, זה דבר מרגש, זה שווה שידור, המשפחה אמא שלו, בוא, אמא שלו והמשפחה שלו אישרו את זה לשידור, אתה יודע מה, הם גם רצו את זה בשידור, אתה יודע מה, בוא נשמע, אבל מה אמרה
רגע, שנייה, תגיד לי למה לפני איזה חודשיים, שלושה, ערוצי התבלה גם לא שידרו את הסרטונים האלה של החטופים?
כי הייתה בקשה של המשפחות. ברגע שהמשפחה מאשרת כמו אתמול, משדרים.
לא, לא, לא קשור.
לא, לא, לא,
קשור.
כן. לא, אז אני אומר לך לא שברגע קשור. שהמשפחה מאשרת...
כן.
מבקשת כן. אפילו, אתמול הם ביקשו, היה בהתחלה פרומו של 11 שניות, אחרי זה היה 3 דקות, הם ביקשו להשמיע את זה כן. ולהקרין את זה, mm-hmm. וזה נעשה על פי בקשתם, כן. ובואו נשמע מה אמרה עינב צנגאוקר אחרי שראתה את הסרטון של בנה.
יש לי עוד חיים ממתן. מתן שלי חי. הילד הגיבור שלי שורד בשבי כנגד כל הסיכויים, אבל לא את החיים ממתן ממחיש שהוא לא ישרוד עוד הרבה זמן, ושהחטופים בסכנת חיים מיידית. חייבים להחזיר את כולם ומיד.
והיום בבוקר היא מספרת את השיחה שהייתה לה אתמול עם ראש הממשלה, והייתה שיחה קשה מאוד מאוד, באמת. שמה היא דורשת שכל החטופים, כי הרי הבן שלה לא אמור להיות בפעימה הראשונה, ושכולם יגיעו. והיא שומעת שם ראש הממשלה שלא תהיה החזרה בשלב הראשון של כל החטופים, גם אם נלך לעסקה, גם לא במחיר הפסקת המלחמה. והיא נשמעת מאוד מאוד מוכזבת ומאוד כועסת, כולל ברעיון שהיא נתנה כאן ב-7-9, ואני אומר לך עוד פעם, הסרטון הזה, אות החיים הזה, באמת, זה אישה שאנחנו מלווים אותה לאורך כל המלחמה, כמעט מרגישים בני משפחה שלה, בהזדהות, בסולידיות כלפיה, כואב לי, חורה לי.
טוב, חפרת, בוא.
חורה לי, זה אפילו מקומם, שאתה לא מרגיש את אותה סולידריות.
סרי, סרי,
וזה
בוא,
כואב, בוא. וזה
אל,
כואב.
אל תחרטט לי על סולידריות, בסדר? אל תחרטט לי על סולידריות. בסדר? אני לא מתרגש מהשטויות שלכם. כל האירוע שלכם הוא פוליטי. אוקיי, עד לפני כמה חודשים ערוצי התרעלה שלכם לא שידרו את זה מתוך עיקרון שלא משתפים פעולה עם חמאס. פתאום עכשיו זה משתנה, כל המאבק שלכם הוא פוליטי. כל האירוע של צנגאוקר שנבחרה במאה אנשים המשפיעות זה אירוע פוליטי, לא השפיע. מה השפיע? היא חיזקה את חמאס במאבק שלה, אתם כולכם מחזקים את חמאס. אתם לא מקרבים עסקה. לכן כל הרגשנות הזאת הייתה גם בעסקת שליט. גם בעסקת שליט. עשיתם קמפיין שלם. קמפיין שלם, לא היה ערוץ 14, כל התקשורת הייתה על גלעד שליט, ידיעות אחרונות, ערוץ 2, כל הזה, כל הביטחוניסטים, כל הזה, דיברתם אותו דבר, ובסוף ביבי נכנע, ושחרר את סינואר ואת כל המחבלים האלה, ועכשיו אתם מאשימים אותו שהוא שחרר את סינואר. אז מי שלא התפקח, זה גם אתה רואה אחרי השבעה באוקטובר, מי התפקח ומי לא. היחיד שהתפקח בהנהגה זה נתניהו. אתם כולכם, כל הזמן, מייללים, מייבבים, מתקפלים, נכנעים. גנץ אמר שהוא רוצה להפסיק לשנה שנתיים את המלחמה. יאיר לפיד עבר מאולפן לאולפן ואמר שאנחנו לא בנויים למלחמות ארוכות ואנחנו צריכים להפסיק את המלחמה. גדי אייזנקוט כנל, כולכם, כל היום מייבבים, לא יכולים לעמוד. אין לכם כוח הישרדות. לא שאני, אני לא בא בטענות לצנגאוקר, אני מבין אותה. הבעיה שאתם מנצלים אותה פוליטית, כל האירוע של החטופים, מרונן צור, דרך ליאור חורב, ודרך מרב לפידות, של כל מיני קפלניסטים שהשתלטו על האירוע הזה, לקחתם את זה לאירוע פוליטית, כל המחאה הזאת פוליטית, עם כל ערוצי התבלה שלכם, כמו שעשיתם בתקופת המחאה, אותו דבר, שידורים מההפגנות, שידורים מהמחאה, הנה המשפחות, הנה זה, כמו שעשיתם ממשלית, כמו שעשיתם במחאה, כמו שעשיתם עם הגז, כמו שעשיתם עם הצוללות, כמו שעשיתם עם הקורונה, כמו שבקורונה הודעתם שזה משטר דיקטטורי שמחייב את האנשים להישאר בבית. אותו דבר, אז עכשיו אתם עושים מניפולציה על החטופים. אל תספר לי על המשפחות חטופים. אתה לא יותר דואג לך משפחות חטופים ממני. אתם בלבלים את המוח, אתם פוגעים באירוע, וכל ההתנסות שלכם והניסיון שלכם להציג כאילו ליבו של מישהו כהה, ליבו של אף אחד לא כהה.
גס, גס.
פשוט גס, גם לא כהה ולא גס. אתם פשוט מבלבלים את המוח. וגם עכשיו, ביום שנופל את סוריה, כן, ראיתי אתמול, תבלה 12, אירוע היסטורי, פותחים במניפולציה של חמאס. פותחים במניפולציה של חמאס. 20 דקות, חצי שעה, מניפולציה של חמאס. להשפיע על התודעה של הישראלים, מטורפים. סוריה נופלת. תראה מה זה, תסתכל, 12 בספטמבר, ביום שבו נתניהו החליט שעולים צפונה. כן? תראה מה קרה. חמאס מוכה, כן? הוא על השרידים האחרונים שלו. החטופים האלה זה הדבר היחיד שמחזיק אותו. חיזבאללה קרס, נפל, קיבל מכה חזקה. עכשיו גם קרס לו כל הציר. אין לו יותר תספוקת מכיוון מזרח, מכיוון סוריה, מכיוון איראן. אין לו. סוריה נפלה. איראן קיבלה מכה קשה, חשופה לגמרי. גם הפרוקסים שלה נפלו, גם כל היכולות של ההגנה האווירית שלה וכל ההגנה שלה, הכל נפל. החוטים קיבלו מכות קשות. תגיד לי, מי מנהל את האירוע? יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה אליך. מי מנהל את המלחמה הזאת? תזכיר לי את השם שלו. אני לא זוכר את השם של מי שמנהל את האירוע, שעכשיו אתם רוצים שיהיה 3 פעמים בשבוע בבית המשפט, 6 שעות כל יום.
אני אזכיר לך הכל, אינוני, אינוני בו. אינוני, מנכ״ל אינון ניוז, רשת החדשות המובילה בישראל. מי שהפך את האירוע הזה של החטופים לפוליטי, זה אתה. אתה, אינון מגל, אמרת לאלי אלבג, ואתה יכול להגיד דברים הוצאו מהקשרם, ולמה הוציא דברים משיחה פרטית, ושיחה סגורה, לא יודע, אמרת למקור אביך. אינון מגל אמר לאלי אלבג, אי אפשר לעשות עסקת חטופים, כי זה יפרק את הממשלה. אתה יכול עכשיו להגיד מה שאתה רוצה. אז מי שהופך את זה לסוגיה פוליטית, זה אתה. תפסיק להלין על אחרים, ותפסיק עם ההשלכה הזאת. מה שאתה עושה, אתה מאשים בה את האחרים. להקרין סרטון של מתן צנגאוקר, זה, איך אומרים, פי אלף יותר אנושי מאשר להגיד לאבא של חטופה.
אנושי,
רגע,
טוב,
לא, תן לי.
טוב,
להגיד לאבא של חטופה. עכשיו לגבי ההישגים. מה שהוכח במלחמה האחרונה הוא שיש לנו צבא אדיר, מוסד אדיר, שבק אדיר, לאחר הכישלון הגדול שלהם בשבעה באוקטובר.
מי מנהל את כל האירוע, את האופרציה?
תקשיב.
מי מנהל אותם?
היחיד שמנהל את האופרציה, שאני מבין למה אתה יודע, מלכלך את הצבא, משמיץ את הצבא, אשתו משמיץ את הצבא, הילד שלו משמיץ את הצבא, מי שתוקע סכינים ופוגע בצבא, זה בנימין נתניהו, מאז השבעה באוקטובר, ראה, 1,000 תדרוכים ל-1,000 אנשים שהוא עושה בשנה וחודשיים האחרונים. עכשיו, אתה לא יכול, כשיש כישלון אדיר שהוא אחראי לו, אתה יודע, אתה מדבר עוד פעם, אתם מזכירים את זה שבגלל הלחצים של 80% מהציבור שחררו את גלעד שליט. גלעד שליט שוחרר ושוחררו 1,027 כולל סינואר. הסיבה העיקרית למה שקרה בשבעה באוקטובר זה קונצפציה שלקה בה נתניהו כראש ממשלה ולקו בה גורמי הצבא שבק אמן. לא סינואר כן או לא. אם היו מחסלים את סינואר בשש פעמים שראשי השבק באו ואמרו לאדון נתניהו תסכל, תחסל אותו, והוא היה אומר להם כן, אז אולי לא היה שבעה באוקטובר.
תגיד לי, ישראל מנצחת? ישראל מנצחת?
רגע, אז לכן אני אומר ככה. יש לנו צבא אדיר, וזה הוכח, אתה יודע, הפחידו אותנו, כולל נתניהו. הרי נתניהו הפחיד את כולם בשיחות רקע, אנחנו יודעים הרי מה הוא אמר בשיחות רקע לגבי היכולות של חיזבאללה, ומה יקרה לקו הרקיע של תל אביב, אם אנחנו נתגרה בחיזבאללה. נתניהו, ותזמין פעם את גבי אשכנזי, הרמטכ"ל לשעבר, שיספר לך מה נתניהו אמר לו לפני התמרון הקרקעי בחמאס. תשאל את גבי אשכנזי. הוא שמע את וינטר, הסוס הדוהר, והוא שמע את בריק, והוא נכנס לחילו עד הרגע, ולא סס להיכנס לתמרון קרקעי. הם אמרו לו להפציץ מלמעלה, עדיף. והצבא שלנו עשה בית ספר בעזה, והצבא שלנו עשה בית ספר בלבנון.
מי המצביא? מי מנהל את האירוע?
והצבא שלנו על פי פרסומים זרים, עשה את אירוע הביפרים שעוד ידובר בו. המוסד עשה את אירוע הביפרים על פי פרסומים זרים שעוד ידובר בו מאות שנים קדימה, כן? והצבא שלנו עושה עבודה מעולה ביהודה ושומרון. וראש הממשלה שהתנער מהאחריות בשבעה באוקטובר, רוצה עכשיו לקבל את הקרדיט על ההישגים של הצבא, המוסד ושבק. אי אפשר להתנער כשיש כישלון, וכשיש הצלחות להגיד, מי מנהל את כל האופרציה? זה אותו אחד שניהל את האופרציה בשבעה באוקטובר.
בסדר, אבל אתה אומר שהוא אשם בשבעה באוקטובר.
אני אומר שהוא היה ראש הממשלה.
אז אם אתה אומר שהוא שווה, שהוא אשם בשבעה באוקטובר, אז הוא גם אחראי לניצחונות.
אינון,
תחליט.
אי אפשר, תחליט אתה. נתניהו,
אמרת שהוא אחראי לשבעה באוקטובר?
נתניהו לא יכול ב-2006 ו-2008 לעמוד בכנסת ולהטיח בראש ממשלה אהוד אולמרט.
לא, בסדר, כמה חודשים, בסדר, רגע, לא, רגע, לא, אל תגיד לי רגע, תן לי, להשטיח
בראש ממשלה שעלה כמה חודשים.
סרי,
אתה אחראי לכישלון במלחמת לבנון,
הוא אחראי לשבעה באוקטובר,
שהייתה אפס קצר לטבח שהיה בשבעה באוקטובר.
שנייה, הוא אחראי לשבעה באוקטובר.
הוא אחראי מלא לשבעה באוקטובר.
אז מי אחראי לניצחון? אז הוא לא אחראי לניצחון.
אנחנו ראינו איך הוא התנהג.
שואל אותך שאלה פשוטה. דיברת עכשיו 5 דקות, אני שואל.
נתניהו מאז השבעה באוקטובר עושה כל שלאל ידו כדי לטעון שהצבא פח והצבא ככה ולא משקור.
אז הוא לא אחראי לניצחון.
ולא זה ולא זה.
הוא לא אחראי לניצחון.
טענות, רוצה להעיף את ראש השבק.
למה אתה לא עונה?
רוצה להעיף את הרמטכ"ל. ובסוף הגופים המופלאים האלה.
נו.
מכונת המלחמה המדהימה של ישראל, למרות הסכינים שחטפו בכל השנה וחודשיים האלה, עשו עבודה מופלאה, והוכיחו של, איך אומרים, לא אלמן ישראל, יש לנו צבא מעולה, שבק מעולה, מוסד מעולה.
שבס מעולה, שבס מעולה.
שבס פחות.
משטרה מעולה. תראה, למה זה תת-רמה הדברים שלך?
הבנתי.
למה זה תת-רמה? בגלל שאין לך אפילו טיפת יושרה, שאם אתה יושב פה חודשים, שנים, ואומר, הוא השם על השבעה באוקטובר, אז הייתי מצפה ממך להגיד, לבוא ולהגיד, אוקיי, נתן קונצרט מפואר מאז, ישראל מנצחת, הפילה את הציר, ציר הרשע, את הציר השיעי, ניצח את חמאס, ניצח את חיזבאללה, ניצח את סוריה, ניצח את איראן, בוא, אז תבוא, כאילו, אז תבוא, תגיד זה. אני אמרתי כל הזמן שלנתניהו יש אחריות גם על הקונספציה שהייתה. אני רק אומר, צריך לבדוק את הדברים, תהיה ועדה בעזרת השם שתקום, תבדוק מה קרה, מי אמר שחמאס מורתע, מי תדלק את נתניהו בזה שצריך להכניס פועלים, בזה שצריך לתת להם כסף מקטר, בזה שהם מורתעים, מאמינים, בזה שצריך לפגוע בג'יהאד האסלאמי ולא בחמאס, מה היו ההמלצות כל השנים של מערכת הביטחון, למה לא העירו אותו בלילה של השישה באוקטובר, האם הסתירו ממנו מידע, מה תדלקו אותו, צריך לבדוק את הכל. אבל אני אומר, אחרי הכל, למרות זאת, יש לו אחריות, היה ראש ממשלה 17 שנה, ודאי שיש לו אחריות. אתה אפילו את היושרה הבסיסית אין לך. אין לך אפילו את... זה תת רמה. עם מה אני מתווכח? עם מה אני מתווכח? עם מישהו שאומר לי, עם מישהו שאומר לי שנתניהו אחראי בשבעה באוקטובר, אבל בזה שישראל מנצחת, אז הוא רק מפריע? כשהוא עמד מול שר ביטחון ורמטכ"ל, כן, שלא רצו תמרון בלבנון, מול גנץ ואייזנקוט שאמרו שצריך להפסיק את המלחמה לשנה שנתיים.
שקר, רצו לו,
סליחה, עכשיו אני מדבר.
ב-11 לאוקטובר רצו לתת מכה מקדימה,
שלא רצו את מבצע הביפרים.
זה לא נכון.
הרמטכ"ל קרא לזה הצעצועים.
לא נכון.
תדרכו את רונן ברגמן.
ניב דבורי אמר צעצועים, לא הרמטכ"ל.
תן לי לדבר. תדרכו את רונן ברגמן ואת ניר דבורי, שומעים את זה וקוראים אותם שהם אמרו נגד הביפרים שזה צעצועים שאין מה להשיג בדבר הזה. זה הוכחה למה שאני אומר פה שבועות שהיא נכונה. לא רצו את רפיח, לא רצו תקיפה באיראן בתקיפה הראשונה. אתה מדבר איתי על זה שהוא הפריע? מי הוביל את כל המהלכים האלה? היחיד שלא נכנע. גם לקמפיין שלכם עם המטה השמאלני הקיצוני, שהייתה תקופה שהתחבר לקפלן, מטה המשפחות עשו הפגנות ביחד עם קפלן, לא נכנע, לא קרה, ולא השתחווה, ולא הפסיק את המלחמה, ולא הפסיק את מטרות המלחמה. לא שיהיה איום מעזה, ולא שחמאס יוכל לשרוד, ויפיל את חיזבאללה, ויפיל את סוריה, ויפיל בעזרת השם את איראן. סרי, תגיד רק... תודה, אתה יודע איך עושים ב-18? ככה עושים עם הברכיים, אתה יודע להתפלל 18? עושים ככה, ואז ככה.
אינו, לפני שאני משיב לך...
לפני שאתה מתחיל לדבר, כן, לפני שאתה מתחיל לדבר, תעשה איש את החוויה. כשניכם אני מציע.
אבל לפני
שאני... עכשיו, סרי, אתה התחלת, איך אומרים פה? אתה התחלת, ולכן אני אסיים.
רק משפט.
לא, אין משפט, לא.
יש לי עדכון בשבוע שעבר, אז ככה ביום רביעי הפטריוטים היו 7.8 איתך, ויום לפני זה היו 6.3%, לא, ב-50 היו 6.3%, עם פליישמן נדמה לי. אז בוא, אנחנו מתרחקים מהדו-ספרתי. לא, כי אתה התאמת איתי.
אבל היה 9.6 ו-9.2.
אבל הנה, זה היה ברגע חמישי.
אבל היה שבוע שעבר 9.6 ו-9.3.
רביעי 7.8, חמישי 6.3, והיום 7.3.
לא, הנה, בוא תסתכל.
אני מאוד מאוד...
אל תדאג, סרי, הכל...
מוכסב שלא נגיע.
כמה רייטינג אתה מביא, תגיד?
אני אומר לך, כמה רייטינג אתה מביא? אני נמצא כל בוקר בתוכנית בוקר, 3-4 פעמים בשבוע בערב.
כמה רייטינג יש לך לתוכנית בוקר?
אתה יודע, נגיד, יום שישי הופעתי גם בבוקר, גם בערב.
כמה יש רייטינג?
אם אני מחבר את כל זה, לדעתי, אני מקבל יותר ממך, אבל אני לא עיתונאי. אני לא עיתונאי.
גם אינון לא, גם אינון לא.
כמה רייטינג אתה מביא?
אינון לא. זה הבוקר שהוא לא עיתונאי.
סרי.
זה הבוקר שהוא.
כמה רייטינג אתה מביא?
אני זבר איתו משהו על רייטינג.
כמה רייטינג אתה מביא?
אני אומר לך שמי שיעשה כאן בדיקה...
יאללה, תן לי דיווחת, שריבו בפרסומות.
רואים אותי יותר ממך.
ברור.
בוקר טוב.
בוקר טוב, כן, התקשרת. איך אנחנו יכולים לעזור?
אנחנו בטח רוצים לדבר על סוריה, נכון?
בוא תגיד לנו, אתה יודע, יש מחלוקת, טוב לישראל, רע לישראל, עוד לא ברור מה טוב או רע לישראל, היהודים בכלל, מה הולך עם המורדים האלה?
אז גם וגם. כל מה שאמרת עכשיו, הכל סלט אחד גדול. אז קודם כל, ברמה מיידית, אנחנו לא יודעים עוד מה הולך להתפתח, עד איזה כיוון זה יוביל, ולכן אנחנו עכשיו בימי עיצוב, מה שנקרא, כמו שאומרים במערכת הביטחון, רוצים לראות לאיזה כיוון המורדים הולכים. אגב, זה לא סשן אחד של מורדים, אלא זה קבוצות של מורדים. כמו שהגדיר את זה, הגדיר לי בפניי, אחד מאנשי מערכת הביטחון, חמישה אנשים בטויוטה עם ארבעה קלצ'ניקוב, זה כבר זרוע של מורדים, זה קבוצת מורדים בפני עצמה. אז צריכים להסתכל על כל הדברים האלה ורוצים כל איזה כיוון אנחנו הולכים.
תגיד לי רגע, בוא תגיד עוד מילה למורדים. חוץ מהשנאה הגדולה למשטר אסד ולאסד עצמו, מה מאחד אותם, את כל אותם, שחלק הם יוצאי אל-קאידה וחלק נתמכים על ידי טורקיה, מה מאחד את כל הקבוצים?
הם כולם ערבים.
אין איחוד ביניהם, זה בדיוק הנקודה. אין פוש אחד, מישהו שמוביל את כל המורדים וכולם מתיישרים סביבו. יש קבוצות, מה שקורה, התמרדות עכשיו שקורית בדרום המדינה, לא קשורה להתמרדות שקורית בצפון המדינה, זה רק פשוט הם ניצלו את המומנט וכולם הצטרפו למרידה הזאת, אבל אין ביניהם חלוקה אמיתית. כל אחד תיאום בין אחד לשני. הדרוזים בפני עצמם, החבר'ה בדרום בפני עצמם, החבר'ה בצפון נתמכים על ידי טורקיה, יוצא דאש או כל מיני כאלה, ארגונים כאלה ואחרים פועלים בפני עצמם. עכשיו, הדבר שמשתף את כולם זה שכולם לא רצו את אסד. זה הדבר היחיד, את שלטון אסד.
טוב, אסד הלך, מה הלאה?
אז מה הלאה? אנחנו רוצים לראות, קודם כל, המכה היא מעבר לפגיעה באסד, היא פגיעה בציר האיראני. אנחנו רואים שכרגע עכשיו חיזבאללה נמצא במצוקה אדירה, אם עד עכשיו הוא היה במצוקה בגלל הלחימה של צהל בלבנון. עכשיו גם אם הוא קיבל לקבל חימושים ואיזשהו ציר שיעבור דרך סוריה, גם זה כרגע נסגר לעת הצהל לפחות. בואו נראה לאן זה מתגבש. ולכן גם ישראל, אגב, במהלך הלילה תקפה שיירה של קרוב ל-100 כלים, על פי פרסומים סורים ולבנונים, של אנשי חיזבאללה שנמלטו מסוריה לחזרה ללבנון. צהל חיל האוויר תקף את השיירה הזאת, יש שם כמה עשרות הרוגים של חיזבאללה, ובעצם ישראל מסמנת לכל האזור את הקווים שלה. אחד, חילות האפשר שהגבול בין סוריה לישראל ברמת הגולן יהפוך לגבול של לחימה, לכן גם לפעמים בוקר נכנסו טנקים באזור החיץ בין סוריה לישראל, באזור קונטרה, גם כוחות חיר. במקביל, ישראל ממשיכה לפעול כנגד אותם מצבורים, על פי פרסומים לפחות בסוריה, אותם מצבורים של חימושים שיש, שהיה לצבא אסד, שנחשבים כחימושים אסטרטגיים, וזה לא רק הטילים הנשק הכימי והביולוגי, אלא אנחנו מדברים על הרבה מאוד סקאדים, על הרבה מאוד טילים, קרקע, טילי קרקע אוויר, ועוד אמצעים כאלה ואחרים שישראל לא מעוניינת שזה ייפול לידיים לא אחראיות במזרח התיכון, ולאו דווקא אצל המורדים, זה יכול להיות חלק מהמורדים יסחרו באמצעים האלה לגורם שלישי כדי לפגוע בישראל.
אוקיי.
אז זה העניין הזה.
מאה אחוז, אבי אשכנזי כתב צבי מעריב, תודה, יישר כוח.
תודה רבה.
תודה, פרסומת אחת בבקשה. אחת אבל, לא להתחיל להתפזר לי
פה.
הלו, קצת תרבות חברים.
האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
שלום, אילן גיאת.
בוקר טוב.
חבר ושכן של סרן אברהם בן פנחס, השם יקום דמו, זכרו לברכה, שנפל ברצועת עזה.
נכון.
אתמול בערב הותר שמו לפרסום, יש לך פרטים על האירוע שבו הוא נפל?
פחות פרטים על האירוע שבו הוא נפל, אני יודע שמדובר על אירוע שבו הוא בתור מפקד מחלקה ליווה פעילות של הנדסה, אבל מעבר לכך אני לא יודע.
והוא סיפור מופלא, באמת באמת סיפור מופלא, אני לא יודע כמה יודעים, אבל לפני חודשיים, רק חודשיים, הוא נפצע בראשו במלחמה בעזה, הוא גדר במצב קשה, התאושש וחזר ללחימה אז.
כן, זה נכון בהחלט. אברהם נפצע בעזה, נפצע בראש שלו, הוא הגיע פה לבית, היה פה אצלנו, הסתובב בתוך היישוב במשך זמן מסוים, אבל הוא חתר בכל הכוח שלו לחזור חזרה לעזה ולהילחם, הוא ראה את התפקיד שלו, את השליחות שלו שם, והוא באמת הגיע חזרה, הוא נכנס חזרה. אני יכול גם לספר שבערב יום הכיפורים, אם אתם זוכרים את השם איתי פוגל, שנהרג שם, הוא היה המתק שלו, ואברהם לקח את העניין הזה עליו מאוד מאוד בכבדות, והרים שם את כל החבר, את כל הצוות, הרים איתו ביחד, לקח הרי זה את כל החבר, את כל המחלקה, לקח לבית של ההורים בכל המועד, וממש ממש דאג שהצוות ימשיך לעבוד וימשיך לפעול שם וימשיך בשליחות שלהם.
אני רוצה להשמיע לך הקלטה, אני לא יודע אם אתה מכיר אותה, של אברהם, לפני שהוא נפל כמובן, אני לא יודע ממתי זה, אולי אתה מכיר, בוא נשמע אותה, מה הוא אומר, מה הוא מבקש, ותגיד לנו בבקשה.
אני אברהם בן פנחס, מספר אישי 862-6693, מבקש שאם חוטפים אותי או את הגופה שלי, לא לשחרר שום מחבל בעד זה ולא להפסיק את המלחמה בשום אופן בשביל לשחרר אותי.
מדהים.
אני לא יודע מתי זה קרה, אבל אני רוצה להסביר את הרקע שממנו אברהם מגיע. אברהם גדל פה ביישוב חרשה בעצם כל ימי חייו, ב-24 שנותיו, מפה הוא צמח. ההורים שלו והמשפחה שלו והבית שלו זה בית של מסירות נפש, מסירות נפש על תורה, על קידוש השם, על עם ישראל, על אהבת ישראל, על ארץ ישראל. משם הוא צמח וינק. כל העשייה שלו הייתה לשם, הייתה מכוונת לשם. הוא למד 3.5 שנים בישיבת יצהר, ברואי ישראל ביצהר, וכשהחליט שהוא מתגייס לצבא, הוא התגייס בכל האמת שבתוכו, עם כל המסירות שבתוכו, ומשם נובעת אותה אמירה שאתם שומעים כרגע, שהיא אמירה שממש מתאימה לו ומתאימה לבית שבינו הוא צמח, ומתאימה ליישוב שבו הוא גדל, יישוב שאומר ובית שאומר, אנחנו מוסרים את הנפש לטובת עם ישראל, ולא מוכנים שיקרה שום דבר כתוצאה מכך, לאף אחד מבני עם ישראל.
תודה, ושני דברים. קודם כל, היישוב עומד בראש תורמי הכליה פר נפש בישראל, שזה מעיד על האנשים, ועוד דבר,
איזה חרשה? שנים,
כן, חרשה. ורק לפני 4 שנים,
יותר מיצר?
4 חודשים אחרי חתונתה נהרגה אחותו של אברהם, אפרת ברנר, בתאונת דרכים קטלנית בצומת מריצה, שהייתה בת 19, זה מכה.
נכון,
קשה,
נכון, מדויק. זה סיפור קשה מאוד. ושם כולנו, כל החברים והשכנים והמשפחה יכולים לדבר על סיפור של ממש וגילו בירעדה, ואברהם היה שם אחד מעמודי התווך שממש החזיק את המשפחה ואת כל מה שיש מסביב. ואם אני ממש מצטמרר לספר שאחותה של אפרת זיכרונה לברכה שנהרגה נשואה היום לגיסו שחבר טוב מאוד שלו ונמצאים פה אצלנו היום. כן, מדובר עוד פעם על עוצמות מיוחדות מאוד 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 של בית, של משפחה, של יישוב ושל נאמנות.
ממש ממש ככה, ממש ממש ככה. שמע, הסיפור הזה של איש שנפצע, נפצע קשה, מתאושש תוך חודשיים, חוזר להילחם ואז נהרג, זה סיפור מדהים, סיפור הירואי, מעורר השראה. אין מילים.
אתה גם מהיישוב מחרשה?
כן, אני שכן שלהם, אני גר בית ליד בית.
באיזה שנה? אני זוכר אותו כמאחז קטן ממערב לרמאללה, שם בגוש תלמונים, לפני 20 שנה, משהו כזה.
נכון, אנחנו נמצאים פה כבר 27 שנה ליתר דיוק. היישוב עלה בחנוכה, ואנחנו הצטרפנו ליישוב בערך 0.5 שנה אחרי כן.
אגב, אני זוכר שבוגי היה לו איזו התבטאות עליו, נכון? היה משהו שבוגי דיבר עליו, על חרשה, שהוא חשוב, על ההתיישבות שם, אני טועה? היה משהו כזה, אתה זוכר?
אינו, אני לא יודע מה בוגי התבטא, אבל אני מזמין אותך לסיור פה בתוך היישוב, לראות איפה היישוב הזה נמצא. הוא משקיף בעצם על כל גוש דן, אנחנו רואים אצלנו את כל גוש דן על כף היד. וההר האחרון ברכס שרי מערב בנימין, והוא נמצא באזור ה-770 מטר מעל פני הים, והוא יישוב שולט על כל אזור גוש דן.
הנה, שר אומר לי שאני צודק, ומקריא לי ציטוט שלו שהוא ראה במקום נקודה אסטרטגית וחשובה, ודרש התיישבות במקום. אבל זה בוגי של פעם, כן.
אם אני מחזיר אותנו, אם אני מחזיר אותנו למשפחה ולאברהם, אז צריך לדעת שאבא של אברהם, הרב דוד, הוא ראש בית המדרש של ישיבת בת ים, ישיבת נתיבות ישראל של הרב דוד חי הכהן.
וואלה.
וכן, וצריך לדעת שהרבה מאוד פעמים ניגשו וביקשו מהמשפחה שתעקור מחרשה ותבוא לגור בבת ים, למרכז של הפעילות של האבא. אבל המשפחה אמרה שמבחינתה זה היריג ובל יעבור, הם נשארים בחרשה, זה עיקר היישוב שלהם, עיקר יישוב ארץ ישראל שלהם.
כמה משפחות גרות כיום ביישוב?
אנחנו באזור ה-70 משפחות.
הם היו משפחה של 11 אחים ואחיות, כאמור,
היו משפחה של 11 אחים ואחיות, הוא היה בכור, הוא היה בכור, ואחותו שנהרגה הייתה זאת שאחריו.
טוב, זה באמת גיבורים, 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 זה דור של גיבורים.
אין ספק, אין ספק.
משהו מיוחד.
דור של גיבורים ודור של אריות ו...
ואני רוצה, אני רוצה להדגיש את הדבר הזה. העוצמה שיש פה היא עוצמה שנובעת ממקום של תורה, ממקום של קידוש השם, ממקום של אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל, ממקום של גאווה על זה שנכון שעם כל הכאב, כל הצער, כל הקושי שיש לנו, אבל אנחנו מרים את הראש שלנו בגאון ולא נוותר על ההמשך של הקיום שלנו פה מתוך עוצמה יהודית גדולה.
כן, צריך לציין שבאמת התפרסמה מישהו בשם קליין, דוקטור קליין, לא זוכר, פרסם את רשימת היישובים פר נפש וימי מילואים, ימי מילואים פר נפש ביישוב, שכמעט כל הרשימה זה הציונות הדתית, היישובים של הציונות הדתית.
כן, אבל ברשימה הכללית מופיעות ערים ויישובים ש... נהגו לתקוף וללעוג ולנראה מתל אביב, דרך עוד השרון.
לא, לא, זה בדיוק העניין.
דרך הרצליה,
לא,
לא, לא במספרים, דרך מודיעין.
לא במספרים מוחלטים,
נכון,
סרי.
נכון, נכון.
ברור שבתל אביב משרתים יותר, נכון. אבל כשאתה עושה את החישוב של נפש, ימי ממילואים פר נפש, אתה רואה שבעצם היישובים שהכי הרבה מתנדבים ומשרתים ותורמים למלחמה, זה הציונות הדתית.
זה הכעס. הכעס הגדול שיש בציבור הזה, גם ביהודה ושומרון וגם בפתח תקווה ובגבעת שמואל כמשל, יש בציבור הזה נגד בצלאל סמוטריץ', אפרופו חוק הגיוס.
אני מצטער שאני אכנס לכם פה לדברים, אני חושב שביום הזה, הסוגיות האלו של מי נמצא ואיפה נמצא, הן פחות חשובות.
נכון.
חשוב לדבר על מי, על המהות של התרומה, המהות של המסירות נפש הזאת, ואנחנו כולנו מגויסים בלב ובנפש למען עם ישראל, למען תורת ישראל, למען קידוש השם. זה הדבר שחשוב לדבר עליו היום.
שכוח.
נשאיר את הדיונים
הנפקים. נשאיר את זה לאחרי הפרסומות.
אילן גיא, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
יהי זכרו ברוך של אברהם בן פנחס.
אמן, אמן.
תודה. תבין מה אני אומר, סרי, שאתם יצאתם מזה פרסום שאיפה משרתים הרבה חיילים, ואז מתברר את האמת. כלומר, לא, עזוב את זה שגם אני מניח שאתה יודע, לא כל החיילים, בוא נגיד ככה בעדינות, לא כל החיילים מתל אביב הם חבורת פרוגרסיבי מקפלן, כן? אבל, ומה שברור לכולנו, אבל כשבודקים, נכנסים למספרים, אז רואים ששוב עשיתם מניפולציה. מה זה מזכיר לי?
זה חרפה.
מה זה מזכיר לי?
אני אגיד לך למה חרפה. שמעתי דעת, אמרת את זה לפני הפרסום.
מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את הקרב על הרייטינג. שבעצם יש הצעת עכשיו חוק, נדמה לי, של חבר הכנסת דנינו, שרוצה שהחברות יגידו...
שוואטורי וקארי יקבעו את הרייטינג.
לא, לא, הוא רוצה את האמת. הוא רוצה שהחברות...
מה שקורה עכשיו זה אמת.
תן לדבר. הוא רוצה שהחברות, יס ואות ואור, אני יודע מה, סמסונג, כל אלה, ייתנו את הנתונים האמיתיים. כל הדיגיטל, היום הכל בדיגיטל. ייתנו את הנתונים האמיתיים, אפשר אפילו בזמן אמת, ואנשים ידעו מה הרייטינג האמיתי.
בוא נדבר כל מה למשרתים.
סרי, אני מדבר, לא, סליחה. תמתין בסבלנות.
תמתין, נו.
לא הסקר שאתם עושים במניפולציות של הפיפל מיטר, שבודקים 700 משפחות, ואז לפי זה, כמו הסקרים שלכם שאנחנו ראינו בבחירות כמה הם מדויקים, אלא את האמת. אתם מפחדים מהאמת, אתם חיים על שקר.
עוד פרה פרה. קודם כל לגבי מה שאתה עושה כאן, אתה יודע, אני בכל מקום שאני נמצא, אני הקטן, מציין את תרומתם האדירה של בני הציונות הדתית, הכיפות הסרוגות, גם במספר המשרתים, גם לצערנו במספר הנופלים, גם במספר הפצועים.
לא, חגגתם על תל אביב.
אתה עושה את זה לצורכי פירוד.
וכשאתם חגגתם על הרשימה של תל אביב, לצורכי מה זה היה? זה לא היה לצורכי פירוד?
ואז מתפרסמת...
כשאתם חגגתם שבוע שעבר.
רגע, תן לי, לא, אל תפריע. ואז מתפרסמת רשימה, תל אביב, הוד השרון,
נו, מה שאתה עושה עכשיו, זה לא פירוד?
הרצליה, ואתה לא יכול...
זה לא פירוד?
ואז באים ואומרים, כולם משרתים, גם ביישוב יהודה ושומרון, גם בציונות הדתית, גם בערים הגדולות, אבל אתה לא תיתן לזה. אתה תמיד...
אבל למה הרשימה שלך זה לא פירוד?
אני לא אמרתי את זה, אתה שמלת את זה. אני לא אמרתי מילה על הרשימה. אני לא אמרתי מילה על הרשימה, אבל אחרי שאמרת, אני חייב להשיב.
לא, אבל כל...
אז אני אומר עוד פעם, משרתים ונהרגים, גם ביהודה ושומרון, גם בערים גדולות שהצביעו להם, אלה,
אתה לא דיברת איתי שבוע, מי זה, הבן שדיבר איתי? אולי בן.
עכשיו לגבי רייטינג.
בן דיבר איתי,
כן. אני לא דיברתי על זה.
בסדר, בן דיבר.
אתה חייב לחזור לזה גם בשיחה עם אח של חייל שנפל. אתה יודע, אתם משרתים זה והם לא משרתים. אז הם משרתים, וביהודה ושומרון משרתים.
אבל למה חגגתם על הרשימה? אבל הנה אתה בעצמך מזכיר.
לגבי הרייטינג. נשמע, ניסיון עלוב. יש שתי מדינות לדעתי בעולם, שסוריה ואיראן, רוסיה ואיראן, אולי סוריה גם,
סוריה כבר עכשיו השתלטו על התאגיד.
שהמדינה אחראית על הרייטינג.
השתלטו על התאגיד בסוריה.
אתם רוצים שהמדינה תהיה אחראית על הרייטינג כדי לעבד את זה.
לא, כמדינה.
ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי.
בוקר טוב, בוקר טוב, אנחנו ממש ככה בעת המבזג מתבשרים על ישיבת קבינט סוערת. ולפני שאני מכיר לכם מה הייתה בישיבת הקבינט הסוערת שעסקה בעדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום שלישי, אני רוצה לתת לכם שיעור קטן בתקשורת. אתם תקראו עכשיו במה שאני הולך להקריא לכם, אגב זה מפורסם כמעט בכל הרשתות, בתדרוך שנתנו, בוא נגיד ככה, או אחד השרים שהשתתפו בקבינט, או אחד מדורשי טובתו של השרים שהשתתפו בקבינט. מדוע? כי יש כאן התקפות קשות על היועץ המשפטית, ורצון שהציבור, בעיקר הבייס, בעיקר תומכי נתניהו, ידעו כמה עמלנו, כמה תקפנו את היועצת המשפטית, כדי שהיא תדחה את המשפט, ובואו נקפוץ ישר לציטוטים. עימות קשה למדי בין השרים ליועמ"שית אמש בקבינט. איתמר בן גביר אומר ליועצת המשפטית, אני יודע שמה שאני אומר עלול לעלות לי בחקירה נוספת. השעה היא כמה דקות לפני חצות. ראש הממשלה יהיה כאן עד לפנות בוקר וגם מחר. זה לא רק התנהלות אטומה שלא להסכים לדחיית המשפט ולאפשר לראש הממשלה לנהל את המערכות, אלא זו הפקרות מצד היועמ"שית. גלי מפקירה את ביטחון ישראל. השר לוין, אני מצטרף לשר בן גביר. דיון רונאל פישר נמשך כבר 9 שנים, וכאן היועצת לא מוכנה לדחות משפט שבלאו הכי יימשך עוד שנים. אני דורש ממך לדחות. עוד מהאימות, השרה מירי רגב, אני רוצה לפנות ללב של היועמ"שית. אפילו מגד או מפה דוחים להם דיון. ראש הממשלה מנהל מלחמה, שרה גמליאל, זו אי הבחנה בין עיקר לטפל, זה לא עניין פרסונלי, אלא עניין של אמון הציבור במערכת. אני מבקשת שתורי על דחייה. השרה סטרוק מצטרפת. בגלל יום הולדת לפרקליטים, לסנגורים, לשופטים כבר דחו משפטים. אני מבקשת שנעלה את זה כהחלטה. השר סמוטריץ', בואו נקבל החלטה. השר ישראל כץ, אני אומר לך בסגנוני, בואי נדחה. היועצת המשפטית אומרת, זה לא סוגיה לקבינט, יש לראש הממשלה סנגורים, הם מדברים בשמו. מה שנעשה כאן זו התערבות פוליטית, לקבינט אסור לדון בכך. שר בן גביר, עכשיו את גם מכתיבה לקבינט, אנחנו נדון ואני מבקש שנקבל החלטה ונפנה אותה לבית המשפט. עכשיו תראה, באמת, בלשון המעטה, היועצת המשפטית צודקת, זה לא עניין של השרים לקבוע את נועל המשפט, הימים שראש הממשלה יגיע, אבל אמרו את הדברים, הוציאו את הדברים, כדי שכל תומכי נתניהו יגידו באמת כל הכבוד לחבר'ה שנלחמים את מלחמתו של ראש הממשלה, ובאמת, ביום שלישי, אם ירצה השם, ואם לא יהיו איזה דרמות גדולות, נתניהו אמור להתייצב בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב, לתחילת עדותו, בהתחלה עדות ראשית, אחר כך חקירה נגדית, ששם זה החלק היותר בעייתי, אבל בואו קודם כל נשמע שני דברים שהכנתי, האינסרט...
רגע,
אבל בואו נגלוש לזה.
אלו, יש קונספט לתוכנית. אמנם בן קרץ, עכשיו אתה פה קבוע, בן הלך.
אני מחכה לחזרתו של בן כספית.
בוא, הפעם הוא קרס, כנראה הקריסה הייתה משמעותית, כן?
קרה שום דבר.
אתה הולך להיות פה כל הזמן, בוא נלמד אותך קצת
מלפלות למקום. אבל בוא אינסרט לפני זה, בוא קודם אינסרט.
לא, בוא נדבר על, עזוב אינסרט, קודם כל נדבר על מה שהיה.
הבנתי.
תגיד לי, מה זה מעניין, עכשיו, פתאום עכשיו, מי הדליף, מה לא הדליף, לא הבנתי. פתאום עכשיו עוצרים את פלשטיין, תכף תחפש לעצור את גיל גמליאל, לא הבנתי מה האירוע.
שיעור בתקשורת.
מה האירוע? שיעור בתקשורת. יש פה ראש ממשלה בזמן מלחמה. יש מלחמה ברצועת עזה. הצפון אחרי הפסקת אש. סוריה נפלה. והם החבורת ליצנים האלה במערכת המשפט שלנו, מהיועמ"שית, דרך השופטים, דרך פרקליט המדינה, דרך כל החבורה הזאת, מבלבלים את המוח, ודורשים ממנו להגיע 3 פעמים בשבוע, 6 שעות כל פעם, תגיד לי, באיזה טרלול אנחנו נמצאים? מה אתה מתעכב איתי? מה זה תקפו? מתי, אני רוצה, מעניין אותי לדעת מתי זה תקיפה ומתי זה ביקורת. מתי תוקפים? למה תמיד את היועמ"שית תוקפים? והיועמ"שית את השרית רק אמרה להם ומעבירה ביקורת. כאילו, איך זה? מי קובע את הטרמינולוגיה? זה כמו שמתנחלים, תמיד אומרים, מתנחלים יזרקו אבנים. חרדים חסמו כביש, אבל כשזה ערבים זה צעירים, תושב הצפון, תושב הפזורה, זה כל מיני כאלה. הטרמינולוגיות שלכם, את מי זה מעניין? את מי זה מעניין? אתם מחריבים את המדינה, אתם חבורה של העלווים ששולטים במדינה ולא מבינים שזמנכם עבר. ראש ממשלה בזמן מלחמה צריך להיות 18 שעות בשבוע בבית משפט? עוצרים קצין את ניצב משנה, את מפקד ימר שי, ניצב משנה, אבישי מועלם, על זה שהוא לא נענה, תקשיבו טוב, זה אמיתי, הוא לא מילא את ההוראות של, איך קוראים להם, המחלקה, החטיבה היהודית בשבק, ומילא את ההוראות של השר בן גביר, על זה הוא עצור,
עצרו קצין משטרה, עצרו את ההוא מהשבאס, איך זה נקרא, ניצב השבאס,
נציב
השבאס. אתם אלווים, אתם אלווים, אתם לא מבינים שהקרקע רועדת מתחת לרגליים שלכם, או שאתם כן מבינים ובגלל זה אתם מתנהגים ככה, עוצרים בברוטליות ובאלימות את דובר של ראש ממשלה ונגד מילואים שהעבירו אינפורמציה לראש הממשלה,
גנבו חומרים מאוד מסוים, אבל בוא,
זה לא מעניין, אתם אלווים, אתה משרת של האלווים, אתה משרת של האלווים.
בוא נשמע עכשיו
ושנייה סרי, אתה דיברת, תן לדבר, תן לדבר, תן לדבר, עם כל הכבוד לאינסרטים שלך. תשמיע לי את נתניהו שאומר נפיל את חמאס, בסדר? תשמיע, בזמן לא שנשמעת לי אותו, או מה שהוא אמר לאולמרט, או מה שהוא אמר לאולמרט, או ליד המטוס, תן לי טעו ליד המטוס.
מגוון לך, אני מגוון.
אתם אלווים, אתם טיפלו, המשטר האלווי לא ישרוד, המשטר האלווי לא ישרוד, אתם מיעוט, הדמוגרפיה עושה את שלה, יש בחירות במדינת ישראל, ואנחנו דמוקרטיה, והאלווים לא ישרדו בשלטון. תודה. עכשיו אתה יכול להשמיע את האינסרטים. לא האלווים ולא משרתיהם, ועבדיהם בתקשורת.
אתם כבר שומעים שנים, באמת שנים, בעיקר בחודשים האחרונים, את ראש הממשלה בנימין נתניהו, את אנשיו, את אוהדיו, ינון מגל למשל, ועוד רבים כמותו, שמצפרים לכם שהעתיקים קורסים.
הליך הלווה.
העתיקים קורסים, סעיף השוחד הוא שר, זורקו את הפרקליטות, בית המשפט זרקת מכל המדרגות. עכשיו, ניתנה לראש הממשלה הזדמנות המדהימה. הנה, העתיקים קורסים, העתיקים ממש ככה, תן מכה קטנה ותקריס אותם לחלוטין. אבל אתם רואים, אתה יודע, אמר את זה באמת גיא פלג ביום שישי בצורה, זה, אתם מריחים את הזיעה, מריחים את הפחד. אין תרגיל בספר שראש ממשלת ישראל לא עשה כדי להתחמק מעדות באותו משפט שעתיקים עליבא דנתניהו ואנשיו ושופרותיו וצייצניו מספרים לנו כבר חודשים בשקר מוחלט. אז הנה, יש לך את ההזדמנות, בוא ותעיד, ואם אתה לא רוצה להעיד, אל תעיד. אתה לא רוצה להעיד, אל תעיד. תקצר את משך המשפט, תביא יותר מהר את פסק הדין, ואיך אומרים, תסיר את העננה הקודרת מעל ראשך כבר שנים, החקירה התחילה ב-2017, המשפט, אתה יודע, העד הראשון אילן ישוע עלה כבר לפני 4 שנים, בוא תגמור עם זה. לא, הוא רוצה בכל דרך לא להגיע למשפט, והוא רוצה בכל דרך לדחות המשפט, והוא רוצה בכל דרך למסמס את העדות וכמה שיותר זמן, ולשופטים נמאס, כי השופטים האלה, 3 שופטים מכובדים בית המשפט המחוזי בירושלים, נמאס להם כבר מהתרגילים האלה, מהדחיינות הזאת, מהטריקים, מהשטיקים, הם גם מותקפים, אומרים להם, נתתם הנחות סלב לנתניהו, מספיק. עכשיו תבינו, זה אותם שופטים שאינון ציטט אותם בשמחה, שאמרו לתביעה, יכול להיות שסעיף השוחד מורה, אז הם פרגנו להם, עוד מעט הם התקפו אותם, אבל זה הכל בהתאם לשליח האל נתניהו. אבל אני רציתי להשמיע לכם אינסרטים, יש כמה אינסרטים שחייבים לשמוע. קודם כל בוא נשמע מה נתניהו אמר על אולמרט שהיה שקוע בחקירות, זוכרים? בוא נשמע, תצחק,
תשמע. ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל, כי קיים חשש, אני חייב להגיד אמיתי ולא בלתי מבוסה, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו, ולא על בסיס האינטרס הלאומי.
הוא יודע על מה הוא מדבר, השלכה. בוא נשמע עוד אינסרט. לא היה כלום, כי לא היה כלום, אבל אם לא היה כלום, לא היה כלום, ולא יהיה כלום, ולא כלום מכלום, בוא לבית המשפט. הגיע יומך, ראש הממשלה נתניהו, הגיע יומך. ואפרופו זמן ומה זמן, ראינו לפני שבועיים, מוצאי שבת לפני שבועיים, שנתניהו מכין סרט של 9 דקות ו-15 שניות, שכל כולו שיר על אלי פלדשטיין. אני מניח שהסרט הזה, אתה צריך לכתוב אותו, את התסריט, את הטקסט, להתכונן, להתאפר, כמעט שבת שלמה בטח הוא הקדיש לסרט, אז אנחנו רואים שהוא עסוק בעוד כמה דברים חוץ מנו לך, אבל בוא נשמע את לא היה כלום כי אין כלום.
בסוף, בעוד כמה חודשים, כשכל האמת תצא לאור, התברר שהיה פה מסע צייד מאוד מאורגן, כי התברר דבר פשוט, לא יהיה כלום, כי אין כלום.
ולכן ביום שלישי, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיע הרגע שכל אדם שמרגיש שנעשה לו עוול, ומסע צייד, ורדיפה, והתאמרות, והתעללות, הגיע הזמן להתייצב מול השופטים, לשמוע, עזוב את העדות הראשית, את החקירה הנגדית, לרסק את כל הטענות, באמת לתת מכה אחת ניצחת, ולצאת זך וטהור אחרי משפט, אחרי אותה רדיפה, ולעשות זה. אבל יש כאן משהו שמתנגש עם הדברים שאתם אומרים חודשים. נראה לי שהוא מפחד להגיע. נראה לי שהוא עושה הכל כדי לא להגיע. ובתרגיל האחרון, התרגיל האחרון היה עם יושב ראש הכנסת. בא יושב ראש הכנסת, אבל אני רוצה לתאם. יש איזה נשיא אורוגוואי מגיע ביום רביעי. עכשיו תראה, זה גם עיוות של החוק.
תגיד, אתה חודל אותו מתי שהוא?
רגע, רק
קונספט.
יש רק הבדל אחד. צריכים לתאם עם יושב ראש הכנסת עדויות, אדם שבא כעד, צריכים לתאם. כשאתה נאשם כמו נתניהו, שהחסינות שלך לצורך העניין הוסרה, אתה בבית המשפט, אתה כבר לא ראש ממשלה ולא שר ולא חק, אתה נאשם, ואתה ביקשת להעיד. ולכן כל הטענות האלה וכל הניסיונות הפתטיים האלה, לדחות המשפט, למחרוח את המשפט, למשוך, קצת עומדים בסתירה, לתיקים קרסו.
טוב, תשמע, אתה באמת אוכל לי את הטעים האחרונים במוח, באמת, כאילו, אני לא יודע איך להתמודד עם הדבר הזה, זה באמת כל כך שטויות, באמת כל כך שטויות. מה הוא מפחד? איזה מפחד? מה אתם רוצים? מה אתם מבלבלים את המוח, אלוקים? מה מפחד? הוא רוצה להעיד. ממה הוא מפחד? לא ראינו את הסנגורים של, את הקטגורים שלכם בעדויות של העדים הקודמים עד עכשיו, בפרשת התביעה, שהיו כאלה מוצלחים. עד אחרי עד קרסתם, כל היום הייתם אומרים לנו חכו לעד הבא, ואני מדבר על פרשת התביעה, עכשיו הוא יפחד מהעדות שלו, הוא יפחד מהעדות שלו, כאילו איפה הבאתם את ההבלים ואת השטויות שלכם, שאתם כל היום ממציאים, הוא מפחד, זה כמו שאמרתם, הוא עושה הכל כדי למנוע את זה שלו, עשה הפסקת אש עם לבנון, איך הפסקת אש עם לבנון קשורה לזה שהוא דוחה את המשפט שלו, די, אין לנו טעים ספר במוח, אכלתם לנו את כל המוח עם הטיעונים המפגרים שלכם. פשוט טמטום מוחלט. מה מפחד? איזה מפחד? הוא אומר להם, אני ראש ממשלה, בזמן מלחמה, בואו נעשה את זה. אז מה ההבדל הגדול? זה יהיה חודשיים הבדל? את המשפט של רות דוד זה 9 שנים, ורונל פישר. משפטים נמשכים פה שנים, על מה הם עומדים? הם לא עושים לו הנחת סלב, הם עושים לו דווקא לסלב, בגלל שהוא ראש הממשלה נתניהו, זה הכל בשופטים ששפוטים של עיתון הארץ. אתה והם זה אותו מיליה שפוטים של עיתון הארץ. אתה והיועמשית והפרקליט המדינה הזה, וכל החבורה שלכם, זה שפוטים של עיתון הארץ. הוא מפחד, הוא מזיע, הוא מזיע, הוא מפחד, שומעים את הפחד שלו עד לפה. די, אלוקים, אי אפשר, כמה אפשר להתמודד עם השטויות והאבלים שלכם? מה אתם רוצים? הכל זה כאילו, כל מיני טיעונים אביליים, נראה לכם, איך אפשר להתמודד? בסוף, יש שורה תחתונה, יש מלחמה, יש ראש ממשלה, יש מדינה, הוא צריך לנהל את המדינה הזאת, ותוך כדי זה השופטים דורשים ממנו, לא, אנחנו לא נריד לך את זה משלוש לשניים. חבורה של יושבים במגדל השן שלהם, חושבים שהם נישאים מהעם, חושבים שהם יותר חכמים. אדוני, אנחנו את כל החכמים האלה רואים אחרי זה כשהם משתחררים, כשהם מתחילים להתבטא. את כל הגנרלים, ואת כל הפרופסורים, ואת כל הרופאים, ואת כל החבורה הזאת, ואת כל האנשים שיש להם תארים, אנחנו רואים כמה מטומטמים הם. מימי איילון, דרך אהוד ברק, ובוגי, ויאיר גולן, ופרופסור אסא כשר, ופרופסור רחל אליאור, ופרופסור זה, והרופאים האלה, והוא חגי לוין, או איך שקוראים לו, חבורה של אנשים שבאמת כאילו כל התארים האלה העלימו להם את השכל. אין אלוקים במקום הזה, אין נראית אלוקים במקום. אנשים נהיים מטומטמים, מדברים שטויות, אז אתה רוצה שאני אאמין ליועמשית הזאת? מי זאת היועמשית הזאת? ועדת האיתור בכלל לא רצתה לתת לה את התפקיד. אמרו שזה כמו למנות תת אלוף לתפקיד רמטכ"ל. היא בכלל לא מתאימה לתפקיד שלה. היא משרתת של קפלן, אתה בא לשכנע אותי, הוא מפחד, כן, עכשיו שכנעת אותי. הוא ממש מפחד, הוא ממש רועד מפחד מהעדות שלו. זה מה שמטריד אותו. הבן אדם שקריס את חמאס, את חיזבאללה, את אסד, את איראן, מפרבמבה שהוא רועד מפחד.
רועד מפחד.
ממזה, מה, 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 מה
הקמפיין שעשיתם לו על הסיגרים והשמפניות שהוא עשה, והשוחד מסיקור חיובי שהמצאתם, שזה בערך כמו השוחד שניצב משנה מועלם עשה כשהוא לא מילא את ההוראות של שבק כדי להתקדם בתפקיד שלו. הכל המצאות, שלטון של אלווים, שלטון של אלווים, נגד, סליחה, בסבלנות, שלטון של אלווים, לא יעזור לכם. זו דמוקרטיה, והעם תמיד מנצח.
טוב.
העם תמיד מנצח, והעם ינצח גם הפעם את השלטון של האלווים והפרוקסים שלו בתקשורת. תודה.
תשימו לב מה הולך כאן. הם ירסקו כל מוסד במדינה שלא מתיישר על פי ההצעות המושחתות סביב בנימין נתניהו. פעם הצבא כישלון, והרמטכ"ל כישלון. פעם צריכים להדיח את ראש השב"כ, ראש השטאזי, קוראים לו אצל, בערוץ 14, אצל, בפאנל של ינון מגל. ועכשיו זה היועצת המשפטית. אני רק מזכיר לכם שגם ליועץ המשפטי הקודם, איש ביתר, דתי עם כיפה שחורה, אביחי מנדלבליט, הם שתו את הדם, כי הוא עז, להגיש כתבי אישום נגד בנימין נתניהו. וגם את היועצת הנוכחית, שחבר בכיר בקואליציה הנוכחית, גדעון סער בחר אותה. גם אותה תוקפים, כל מי שמערער על גדולתו, יכולותיו של ראש הממשלה, הם ישתו לו את הדם.
אמרת דברים נכוחים,
יישר כוח גדול.
תודה.
גם לפרק את המדינה, והכל בשביל בן אדם אחד,
נכון, הכל בשביל בן אדם אחד, בשביל הפרנסה, אני דואג בשביל הפרנסה שלי, נכון, על הפרנסה והרייטינג.
טוב, לא, רייטינג ורן.
שלום, צביק היחס כאלה.
רייטינג ורן.
סרי, תודה, בסדר, נכון, לך יש, בבוקר 3%, בסדר.
התוכנית בוקר היא כמעט כמו הפריים טיים של ערוץ 14.
ברור, ברור. שלום, צביק היחס כאלה.
שלום, בוקר, מה היה שם באולפן? סרי, מה קורה? הכל בסדר?
בסדר גמור. איפה נעלמת? דיברנו עליך, איפה אתה נעלם? אתה לא רואים, לא שומעים.
סרי, קצת, אתה מכיר את זה שהבוכנה משתחררת, כל הרכב מתחיל לקפוץ ולראות?
תגיד לי, צביקה, אני צריך לשאול אותך, אבל אתה יודע, תקופה כזאת,
שבוע טוב,
המזרח התיכון סוער, בוער, ואותך לא רואים, לא שומעים, איפה אתה?
לא רואים, אתה לא רואה 24?
לא רואה, אני ורבים וטובים, לא רואים מה 24, מה לעשות?
15 בשלט שלך.
בסדר, לא רואים, מה לעשות? אולי בוועדת המדרוג החדשה שינון מדגל רוצה, אולי פתאום יגלו שכן רואים.
יש לי תוכנית קוראים לערביסטים רוצה שבת, סליחה, על חשבונך ינון, ששם מדברים ערבית אורגינל, ואם תראה אותה, תאמין לי, תבין יותר את המזרח התיכון. יכול להיות, זה יחסוך את הנאומים האלה שלך.
אתה קורע אותי בין הפטריוטים לתוכנית שלך, מה אני אחליט?
סרי הוא מבין גדול במזרח התיכון, הוא לא צריך לראות שום
דבר. בדיוק.
הוא מבין בתחום הזה. זה עוד תחום שהוא מבין בו.
מבין היטב. מה שלומך, צביקה? תגיד לי עכשיו שאלה, שאלת השאלות. טוב ליהודים, רע ליהודים מה שקורה בסוריה?
תראה, במאזן העדין, אתה יודע, זה נבלה וזה טריפה, אבל באופן כללי יש פה הזדמנות, ואני חושב שזה טוב ליהודים. אני אומר לך למה. יש ויכוח בין מזרחנים ובין מומחים, ועזב אותי עכשיו, אתה יודע, מקבלי החלטות, ועזבו את ההחלטות רגע. בואו נדבר רגע על האם, מה קרה בסוריה, האם זו הזדמנות, וזה דבר שישראל יכולה לנצל. וכבר התשובה היא כן. אסד זה מנהיג אכזרי, שבנה לנו קור מתחת לאף, שתדלק את חיזבאללה כל כך הרבה שנים, שראשי ממשלות רצו לתת לו את הגולן, אתם מאמינים שמישהו פעם חשב לתת לו חומוס בדמשק, רצו למכור לנו, וברוך השם שזה לא קרה, ברגע שהוא הולך, מסתלק, זה מצוין, זה טוב. עכשיו תגיד, רגע, החלופה, זה דאש, זה איסלאמיסטים, זה אבו מוחמד אל-ג'ולני.
אמרתי, כן, אמרתי, נו, ומה התשובה?
ואני עדיין חושב שמדינה כזו מוחלשת, גם אם היא תף פי ארדואן, גם אם היא סונית, זה בעצם משרת אותנו במלחמה בין הסונים לשיעים, כי אנחנו עדיין שייכים לגוש הסוני, אנחנו הלכנו עם המפרציות, עם סעודיה, פחות או יותר עם האינטרס המצרי והירדני, ולכן ישראל פה יכולה לשדרג את המעמד שלה. אני רק אומר שכל זה לא יכול לקרות לולא הניצחון שלנו על חיזבאללה, שחבל שפשיק בהפסקת אש, היינו יכולים להמשיך, אבל זו תוצאה ישירה של הקטישה שלנו.
כן, אבל צריך לזכור שהם התחילו את המלחמה שלהם ביום של הפסקת האש.
המורדים אתה מדבר?
כן.
ברור.
הם חיכו להפסקת אש, ביום של ההפסקת אש הם התחילו את המלחמה.
נכון מאוד. זה מה שאמרתי, הם בעצם ראו את התוצאות של הקטישה של חיזבאללה. אל תשכחו שחיזבאללה שחט והרג בהם. כל העיירה כוסר, העיירה שהיא ליד חומס, זה העיירה שנכבשה על ידי חיזבאללה בקרב קשה. לחיזבאללה יש שם 3,000 הרוגים במלחמה הזו, יותר מהרוגים איתנו עכשיו, ובוודאי שהם עשו את זה מיד הפסקת האש, כי הם ידעו שהכנעת אותם, הם ידעו שציר הרשע מוחלש.
תגיד לי צביקה, כל מה שאתה אומר לגבי שבירת החלשה ציר הרשע והעובדה שקריסת אסד היא מכה קשה לאיראן וכמובן לחיזבאללה, אבל בוא נשאל שאלה, מה מאחד את כל אותם פלגים ג'יהאדיסטיים, שחלקם נתמכים על ידי טורקיה, וחלקם, אני יודע, בוגרי אל-קאידה, חוץ מהשנאה לאסד, מה מאחד את כל הקבוצות האלה?
אז קודם כל יש להם לאום סוריה.
אמרתי לך, כולם ערבים, נו.
לא, לא, בסדר, חוץ מאותם ערבים וסונים.
הכי מצחיק שמיכאל בן-ארי, יש נגדו כתב אישום על זה שהוא כתב שהערבים זה אומה רצחנית. על זה יש עליו כתב אישום.
לא, אבל תן את צביקה, צביקה, חוץ מזה שהם...
קודם כל אני ממליץ לקרוא את הספר שלו, להבין מה עומד מאחורי...
אתה מבין, על זה שהוא אמר שהערבים זה אומה רצחנית, הוא עכשיו יש נגדו כתב אישום, הכל פה הפוך.
אבל בוא תן לו לענות. מה מאחד אותם חוץ מהשנאה לאסד?
אגב, אתה יודע, אם הוא ילך למשפט...
תפסיק להפריע, תן לדבר.
אם הוא ילך למשפט, הוא יוכל להוכיח את זה בכל מה שקרה במזרח התיכון.
להוכיח? נפתח חדשות.
אמת דיברתי, אתה יודע, אמת דיברתי. עכשיו, בוא נחזור לשאלה שלך, סרי, ונגיד ככה, מה מאחד אותם? אז קודם כל, יש שם לאום סורי, אבל מה שמאחד אותם בתכלס באמת, איך שאומרים, הערבית רוצה אמת או אח שלו, האמת, זה סונה נגד שיעה, זה שונאי שיעים, כי הם רבים ומתקוטטים ורוצחים אחד את השני על קרב שהיה לפני 1350 שנה. הם לא יכלו לראות את, 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 את הקבר של, של הנכדה של מוחמד, הופך להיות מקום עלייה לרגל. הם לא יכלו לראות את שלטון אסד העלווי, שהוא שייך לעלי, לבית עלי. הם לא יכלו לראות את המיליציות האיראניות מתמעות את המזרח התיכון. הם לא יכלו לראות את המיליציות האיראניות נוגעות בים התיכון. וזה מה שמאחד אותם. עכשיו, אחר כך אתה שם על זה קומה של לאום סורי, בסדר. אבל קודם כל זה ג'יהאדיסטים, מוסלמים, סונים, שאתה מכיר מבית המדרש של חמאס ושל דאש ושכל החברים הללו. מה לעשות? חברים לא משהו, אבל הם עדיין יותר טובים ממדינה שקוראים לה איראן, שאומרת בגלוי ובמוצהר שהיא רוצה להשמיד אותך, ויש לה טילים בליסטיים, וגם שולחת את כל המילים.
תגיד לי, ושאלת אחרי, שאלת בול, מי מבחינת ישראל, אם יהיו הפרות, אם יהיה, אנחנו כבר שומעים שמתחילים להגיע לקונטרה, אותה איראן נטושה, מי בא לבית, מי יחטוף בראש מכל שלל הפלגים שעכשיו שולטים בסוריה?
אז אני לא חושב שיש שם בעל בית, זה בלגן, זה אנרכיה, זה ג'ונגל, זה פאודה, זה מה שיש בסוריה כרגע, והם בכלל מי
שחטוף בראש. זה דומה לעיראק אחרי נפילת סדאם חוסיין?
אפילו עיראק עוד הייתה חיסית מסודרת מבחינת עדות, כי יש שם תשעים שלקחו אזורים דרומיים, קורדים צפון.
וזה לא יכול לקרוא גם בסוריה? קורדים, דרוזים?
נכון, אז שאלה עם הדרוזים, אני חושב שאנחנו צריכים לעזור לדרוזים, אני חושב שאנחנו צריכים עכשיו לעזור לדרוזים.
אתה חושב, ראיתי כל מיני הצעות שאומרות לכבוש חלקים מהגולן הסורי, את החרמון.
בוודאי, קודם כל מיד, חברים, מה שלקחת עכשיו לדורות, אתה תודע על הדבר הזה.
עכשיו לכבוש את החרמון?
לכבוש את החרמון הסורי בוודאי, לעשות רצועת חיץ כמה שיותר פנימה בתוך הגולן.
לכבוש חלקים מהגולן הסורי.
חד וחלק, עכשיו אתה ממצב את זה, ואתה יודע מה, רק מתוך דאגה לתושבים שלך בגולן ולתושבים האחרים, ואתה כבר במסע ומתן עם הדרוזים, אני הייתי פותח מסדרון לאזור סווידה, עושה שאתם את המדינה הדרוזית, בואו תהיו חברים שלנו, יש לך חלק, כבר שלום עם חלק מה...
זה מדהים מה שקוראים הדרוזים ברמת הגולן, שמשך שנים לא רצו לקבל תעודות זהות ישראליות, מחשש שיום אחד הם יחזרו לדרוזים. והיום, לדעתי היום הם יהיו הרבה יותר, לא, אתה יודע מה, לא הרבה, פטריוטים כמו אחיהם בגליל, הדרוזים בגליל.
תראה את השכונה, תראה את העלווים, מפילים פסלים של אסד, ואומרים אנחנו עכשיו ילדים טובים, הסונים רק...
החיילים פושטים את המדים, כן, החיילי צבא אסד פושטים את המדים.
לא, השכונה שלנו, מי שחזק, ועכשיו להיות חזקים, עשית על חיזבאללה כזה סיבוב, קודם כל אני מאוד מקווה שאנחנו נחזור ולגמור את חיזבאללה, כי עכשיו סוף סוף נותק העורף הלוגיסטי של חיזבאללה. אתם יודעים שחיזבאללה עכשיו מנותק בעצם מצור, נשאר עכשיו שקצת פלנגות, סונים, בעצם צפון לבנון עכשיו, תדעי איזה חגיגות יש בצפון לבנון, בטריפולי של צפון לבנון שהם עכשיו...
אז זהו, אז זה בדיוק השאלה, מה זה יעשה באמת לשאר העדות בלבנון נוכח ההיחלשות הדרמטית של חיזבאללה? למה לא יקום ויתקוממו?
יקום, אם אבו מוחמד אל-ג'ולני עכשיו באמת, אם יש לו תנופה, הוא נכנס ומסיים את חיזבאללה, מסיים לך את העבודה על חיזבאללה. הוא יכול לעשות
למה
את
זה. למה זה לא קורה?
יש לו נקמה, רגע. קודם כל הוא בא למטרה הראשונה שלו, הוא בא לייצב, הוא צריך דעת קהל בינלאומית, הוא עכשיו יגיד, הוא יהיה בסדר, הוא יגיד לו להרוג ברחובות, הוא עכשיו אמר גם לא לראות באוויר, ולתת חנינה לכל חייל של אסד שבעצם חוזר בתשובה, מניח נשק ועולה על מדים אזרחים. הוא באמת בשביל הסורים כרגע. יבוא יום שגם חיזבאללה יבוא ישמעו אותן. יש נקמה במזרח התיכון, חברים, נקמות, הם צריכים לנקום את מה שעשה להם חיזבאללה, וגם אם יעשו זה עוד 5 או 4 שנים.
הוא הולך להיות שאתה רואה...
שנייה, סרט, אין לה...
שנייה, בסדר, אתה רק משחיל, אתה כל היום משחיל.
יואל, רגעים, תרגע, מה עובר עליך?
אני נרגש להיות במחיצתך.
אתה נשואי, הכל בסדר. תגיד לי, אנחנו צפויים למרחץ דמים עכשיו של נקמה בדמשק?
אני חושב שזה מה שעומד בפתח כרגע בלפי הערות, אני לא יודע איך זה יהיה. אבל תחשוב רק על כל פלגי האופוזיציה הסורית שרוצים עכשיו לחתוך את הנתח הזה. וזה ג'ולאניז היה תחריר אל שם, זה בעצם הארגון הסלאפי, האל-קאידה. אני חושב שיהיו חיסולי חשבון. תראה, נוצרים לא סתם בורחים עכשיו לכיוון לבנון. לא סתם יוצאים עכשיו עלאווי ומחפשים עכשיו לצאת בנמל טרטוס החוצה. זה הולך להיות חיסול חשבונות. אל תשכחו, נהרגו במלחמה הזו 800 אלף בני אדם.
נכון.
פעם סונים. יש 11 מיליון פליטים. אולי הגרמנים יחזירו...
גרמנים, יש יותר ממיליון סורים פליטים בגרמניה. תגיד לי, אפרופו...
יותר ממיליון, יש לך 3 מיליון בגרמניה, 2 מיליון בלבנון, 2 מיליון בירדן. יחזרו עכשיו.
אז אפרופו נקמודה, מה באמת צפוי להיות בלבנון? עוד פעם, האם אנחנו יכולים לראות שם עכשיו מלחמת אזרחים, אפרופו נקמות על מה שעשו להם השיעים, המסונפים לחיזבאללה, יקומו הדרוזים ויקומו הנוצרים ויקומו השיעים שאינם מחיזבאללה ויסיימו את החשבון עם כל מה שעשו להם בשנים האחרונות?
לא קטשת את חיזבאללה לרמה שעכשיו כל האויבים שלו יעור אותו על הפגר, אתה יודע, יש פתגם...
אבל אמרת שהוא מוחלש, אין לו עכשיו את כל הצינור האנרגיה ניתק.
שמע, לא מספיק, אני לא חושב שזה מספיק. אם ישראל הייתה מושכת...
אבל המהלך הזה של ההפסקת אש הוביל לנפילת אסד.
כן, אבל המהלך הזה של הפסקת אש עדיין נשאיר את חיזבאללה בחיים. אנחנו...
אבל חיזבאללה בחיים בלי ציר ממזרח, בלי ציר ממזרח, בלי כל ההנהגה שלו, בלי עשרות כפרים בדרום לבנון.
זה לא ישיר, ינון, זה גרמה.
ואתה בעצמך אומר שיש מצב שעכשיו בלבנון מתהפכים עליו, שהיחסי כוחות משתנים.
נכון, צביק, אני ממש מסכים עם הדברים של ינון.
אם היית קוטש, אגב, יכול להיות שגם הקטישה של חיזבאללה שלך עכשיו הייתה מספקת, אנחנו נראה את זה מה קורה בלבנון, יכול להיות. אגב, אנחנו גם עוד משהו אחד בסוגריים, וצריך לשים אותו גם מעל הראש לנו. נמרים של נייר, תראה איך אסד ברח, זה בכלל לא היה מרד, לא היה פה קרב. הם רצו ותפסו שטחים. אנחנו גם פחדנו מחיזבאללה, וראינו מה זה נמר של נייר, ויזווי איראן, חברים, איראן, איראן, איראן. עכשיו, אתם שואלים אותי מה באמת הייתי עושה, איפה הייתי לוחץ את העירייה הראשונה, לא בלבנון ולא בסוריה, רק באיראן.
כן.
איראן עכשיו צריכה לחטוף מתקפה, ואז אתה מנתק את כל הציר הרשע, ואז אתה רואה את עיראק ותימן חוזרים לממדים שלהם, ופיצצת את ציר הרשע, כן. ניפצת אותו, עשית
אגב, טובה. אגב, אני מבנה שכבר יש קריאות באיראן של צעירים להפיל כן. את המשטר.
נו, ראית איך זה נעשה בקלות, למה לא לעשות להם את הטובה הזו?
לא, שמתחילה שם ציסה בעקבות מה שקרה בסוריה.
אבל הם הפעם לא יצליחו, כל עוד לא תהיה להם עזרה רצינית מהמערב, הפעם לא שית להם יד.
תגיד לי, צביקה, אז מה שאתה אומר, שכל מה שקרה במלחמת האזרחים, העובדה שהוא שם טווח ב-600 אלף והבריח מיליוני סורים, זה בסוף היה לא עבודה שלו, עבודה של חיזבאללה, עבודה של רוסיה שעד לא הייתה למלחמה עם אוקראינה, וכמובן איראן שהתפנתה לעזור לו. הוא היה נמר שנייר אז, והוא נמר שנייר כנראה גם, לא כנראה, בטוח היום.
ואתה חשבת פעם לתת לו את הגולן, ואני אגיד לך עוד משהו בהקשר הזה, אסד היה כזה חלש, אבל הכי חשוב, תזכרו, הסיפור הוא סונים ושיעים, כל מי שקפץ לעזור לאסד, שזה חיזבאללה, שזה איראן, שזה הרוסים, השיקולים שלהם, עשו את זה בגלל שאסד הוא עלאווי. המלחמה הזו ממשיכה, המזרח התיכון לא סיים פה עוד כלום, ויש עוד לבנון, ויש עוד את עיראק. חברים, המזרח התיכון רק מתפנה עכשיו.
טוב, עכשיו תקשיב, אתה מזרחן כבר הרבה שנים, אוקיי? הרבה שנים, בוא ניקח רגע פרספקטיבה, כן? איך אתה מסביר את האירוע הזה שאנחנו... 12 בספטמבר, כן, 24, ההחלטה של נתניהו לעלות למלחמה בצפון, לעזוב את עזה ולעלות צפונה, אחרי 5 ימים מה-17 בספטמבר היה
ביפרים. אתה סופר את הביפרים?
לא, 12 זה היה ההחלטה לעלות צפונה, 17 זה היה הביפרים, ה-27 זה היה נסראללה. מאז כאילו אנחנו זה, עכשיו זה סוריה. בוא בפרספקטיבה, לאן זה הולך? מה אנחנו רואים פה?
אנחנו בעצם רואים פה מזרח תיכון, הייתי אומר, במרכאות כפולות ומכופלות חדש. חדש שמתיישר על פי אותה ריאקציה גדולה שהייתה פה בשני העשורים האחרונים, והריאקציה היא הייתה הקימה של איראן וכיבושי איראן את 4 המדינות החשובות, עיראק, סוריה, לבנון ותימן. אתה רואה פה עכשיו את ישראל, שעושה תמיד את העבודה לשכונה, מוציאה לכולם את הגחלים מהאש, ובאה ובעצם מרסקת את החלום האיראני, שזה קטישת חמאס, גמרת את חמאס, זה ברור, אני מקווה שימשיכו לגמור אותם עד הסוף, גמרת את חיזבאללה, וגם פה אני מקווה שאתה תעשה את העבודה, או שתיתן להם להשלים את העבודה, וסוריה, יכול להיות אגב אופציה אחת, שסוריה גם תהיה דמוקרטית מוסלמית, דף בטורקיה.
תגיד לי, שאלה אחרונה,
תעשית פה היסטוריה.
אנחנו חייבים לסיים, אם אני מבקש לך לנבא מה יהיה בעוד שנה, ברעיון בעוד שנה שנקיים כאן, מה הולך להיות במזרח התיכון?
סוריה מדינה כושלת, נכשלת, מתקוטטת על משאבים.
איראן.
איראן, אני מאוד מקווה שטראמפ...
תראה, השאלה המרכזית לגבי סוריה היא זאת. תהיה סוריה אחת או יהיו כמה סוריות? זאת השאלה.
כמו בעיראק.
שכל העדות יוכיחו, העדות תמיד הוכיחו שבדמוקרטיה הם לא יכולים לחיות, שיהיה להם נשק אם ישחטו אחד את השני. ספק, ואני חושב שיהיה פה קנטונים, יהיה קנטון של...
מה אתה אומר? תהיה סוריה אחת או כמה סוריות?
אני חושב שכמה סוריות.
ואיראן אתה אומר,
גם אם זה ייראה אחד, גם אם זה ייראה אחד, בפועל זה יהיה כמו עיראק.
טוב, צביקה, תודה, יישר כוח.
תודה רבה.
יאללה, ביי. אגב, פרשת השבוע היה ויצא, עכשיו מה? וישלח.
אז אנחנו עכשיו הישלח, הוא שולח את המלאכים לעשיו, חבר'ה, הכל אקטואלי, אני שמע. תקראו את הפרשה, תבינו בדיוק למה יעקב.
בדיוק, נלחם עם זה, עם השליח של עשיו.
יפה, ואגב, אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. אני הייתי בקבר של עשיו, ז'אבו ארליך, זיכרונו לברכה שנהרג בלבנון, לקח אותי לקבר של עשיו.
איפה זה, בחברון?
זה בסעיר.
בסעיר, ליד חברון.
נכון.
כן, כי הראש שלו אף, כי חושים בן דן העיף לו את הראש.
יאללה, צביקה, צביקה, תודה רבה, פרסומות.
ככה זה במזרח התיכון. חושים בן דן, תלמדו מה עשה חושים בן דן לעשר.
שהוא לא שמע למי שאמר לו, לא תעשה את זה.
בוקר טוב לאיריס חיים.
בוקר טוב.
אמא של...
עכשיו שומעים אותי?
כן, כן. אמא של יותם חיים, זכרו לברכה, שנורא בשוגג על ידי צהל, בעזה אחרי שהיה חטוף על ידי חמאס. את כועסת על ארץ נהדרת?
אני כועסת על זה שמשתמשים בדברים שפוגעים במשפחות כמונו בצורה שהיא צורה לא, בעיניי לא מכובדת, לא מותאמת. במקרה הזה זה ארץ נהדרת, אבל יש עוד שימושים בשלט הזה, גם למטרות פוליטיות, וזה מאוד, מאוד מפריע לי ומאוד מאוד, מעציב אותי ופוגע בי.
מה קרה?
אני אומרת, אני לא משתמשת במילה כעס, כי זה באמת לא עניין של כעס, זה עניין של פגיעה מאוד מאוד קשה, עמוקה, באיזשהו שימוש, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, הסיפור הזה שבעצם לפני כמה ימים בתוכנית באמת, של ארץ נהדרת, השתמשו בשלט של שעשו יותם אלון וסמר, אני מזכירה לכולם, עברה כמעט, בדיוק כמעט שנה. זאת אומרת, אנחנו בשבוע של שבו השבוע הזה, לפני שנה, יותם אלון וסמר היו משוחררים מהשבי, הם בעצם ברחו מהחוטפים שלהם, מהשובים שלהם, והם היו 5 ימים בסג'איה. בתוך ה5 ימים האלה, הם הכינו שלט שהם עשו אותו בזיעת אפם, אני לא יודעת מאיפה הם הביאו את הכוחות, אחרי 65 ימים שהם היו במנהרות החמאס מורעבים, לעשות שלט שכתוב עליו הצילו 3 חטופים. השלט הזה, במהלך השנה הזאת אנחנו יודעים שהשלט הזה ראו אותו. זאת אומרת, גם המודיעין קיבל אותו, לא הבינו מה כתוב שם, לא זיהו ולא הבינו שמדובר בחטופים. ואז, אחרי שנה, לא יודעת אם זה סמלי או במקרה או לא במקרה, אבל אחרי שנה השלט הזה הופך להיות וילון, שמציגים אותו כוילון שסמוטריץ' משתמש בו לבית החדש שהוא מקים בעזה. ובעיניי זה פשוט, מה זה בעיניי? זה פגיעה כמו סתירה, כמו גרזן לראש, כמו שכתבתי בפוסט שהעליתי בפייסבוק, גרזן בפרצוף של משפחה שעדיין מדממת, עם הכאב הזה שהבן שלי לא חזר הביתה, אנחנו לקראת ההזכרה שלו, ואני מקבלת את זה בפרצוף, בסתירה שכל הכוונה שלה היא סתירה פוליטית.
איריס, אני רוצה לאתגר את זה. באמת, אני קודם כל, באופן אישי, כואב כל פגיעה וכל כאב של משפחת חטופים, כמו גם משפחת אופלים, זה באמת כואב. אבל את יודעת, אני מצטט מהפוסט שאת כתבת, את כתבת ככה, אני צחקתי מהבדיחות של התוכנית ארץ נהדרת, מהכחה של אנשים שלא היו בדעותיי.
נכון.
יבואו ויגידו לך, תשמעי, זה סתירה, בסוף סתירה צריכה להיות בועטת ונחשכנית נגד השלטון, ולעשות, הרי אף אחד מהיוצרים לא התכוון לפגוע בך, הכוונה הייתה בכלל את הביקורת הזאת להפנות לקברניטי המדינה, ראש ממשלה ואחרים.
יפה. אז בעצם אני יכולה לענות לך ממש בצורה הכי פשוטה עבורי. אני חושבת למה הפסקתי בעצם לצפות בתוכנית הזאת? כי באיזושהי נקודה, מאז השביעי לאוקטובר, אני עוד ראיתי תוכנית אחת או שתיים. ואז אחרי בערך חודש, מהשביעי לאוקטובר, כשאני צופה באחת התוכניות, אני מבינה שמה שבעצם נעשה פה זה לא נגד השלטון, אולי הכוונה היא לעשות נגד השלטון, אבל בסוף הפועל היוצא של התוכנית הזאת זה לפלג בין עם ישראל, לא בכוונה, לא בכוונה, אבל התוצר הלוואי של התוכנית היא בעצם לקחת אנשים שצופים ולגרום להם להגחיך אנשים בתוך הממשלה הזאת ולצבוע אותם בפן אחד בלבד. זאת אומרת, אני כבר לא חשבתי באופן עצמאי לפני השביעי לאוקטובר, האם פעולות מסוימות של השר הזה או אחר הן ראויות? לא, הכל היה מושחר, וזאת אחת הבעיות שלנו היום. אני מדברת עם הרבה מאוד אנשים, ואני רואה שאנשים מסתכלים על השרים ועל ששוב, אני אף פעם לא בחרתי, כמו שאני תמיד אומרת בממשלה, אני תמיד באתי, נצבעתי שמאל, הייתי נגד ממשלת ישראל, היום אני לא בעד הממשלה הזאת, אבל אני גם עדיין לא מוסתת לגמרי, זאת אומרת, אני גאה בזה שאני חושבת לבד.
איריס,
אני לא רוצה לראות מערכון שבו יצבעו לי את שר כזה או אחר, בצורה שגורמת לדמות שלו להיות מגוחכת, להיות, כי זה מה שאנשים בסוף רואים.
כן, אבל איריס, אתה יודע,
הם לא רואים את האמת.
הטענה הזאת נניח על תוכניות שגורמות לפילוג, להסתה, תוקפות השב"כ, תוקפות הרמטכ"ל, מופנות גם נגד, אתה יודעת מה, למשל, תוכנית הפטריוטים שהמגיש שלה כאן יושב לידי.
סתם רעיון.
אז ככה, הטענות האלה יכולות להיות מושמעות נגד ארץ להדרת, כמו גם נגד הפטריוטים, וגם נגד תוכניות אחרות. נגיד, ודעת, כל פעם הביקורת, כל פעם הביקורת מצד
למשל,
אחר.
למשל, הייתה פה סערה גדולה עם איזה סרטון סטירי של 8 שניות, שעשינו על הרמטכ"ל עם הפאץ' משיח, שהוא מזדעזע מהפאץ' משיח. מה את חושבת על זה?
לא ראיתי.
היא אומרת שהיא לא צופה בטלוויזיה.
אני לא צופה כמעט בשום דבר.
כן, את אומרת שאת לא צופה.
אני באמת לא צופה.
אבל סרט, אתה נורא הזדעזעת.
אני לא צופה.
פתאום אתה...
אני לא צופה.
פתאום אצלך הסתירה הזה לגיטימי.
אני אומר שהסתירה הזאת לא הייתה סתירה, זה היה המשך של מסע נגד הרמטכ"ל, כמו גם נגד ראש השב"כ, שמתנהל בתוכנית הזאת, וכואב לי וחורה לי ומקומם אותי, ולכן אמרתי...
זה לא מסע נגד סמוטריץ' ונגד הממשלה.
לא, עזוב, אנשים פוליטיים שימו אותם בצד, זה לא רק לגיטימי, מחויב המציאות לתקוף אותם.
זה טוב לתקוף, אבל יש, בוא נשאל, אני בעצם פותחת את הפוסט שלי ושואלת איפה הגבול. אני לא נגד סתירה. אני חושבת שסתירה זה דבר חשוב, ואני גם לא יוצאת נגד סתירה אם תקרא טוב את הפוסט. אני יוצאת נגד איזשהו, שואלת איפה הגבול? האם מותר בשם הסתירה ללקחת ולפגוע במשפחות שעדיין, שוב, הפוסט שלי הוא לא מדבר נגד סתירה, הוא מדבר על עצם הפגיעה באיזשהו מקום מאוד 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 מדמם עדיין, לא רק שלי כאימא של יותם ושל משפחת שימריז ואלטלאלקה, אלא בכל מה שקורה, הרי הפגיעה הזאת בשלושת החטופים לפני שנה הייתה מכה, אגרוף בבטן לכולנו. זה היה יום אבל, אנשים אומרים, אני שנה מדברת פה עם עשרות אלפי אנשים, ביום הזה הפסקנו לנשום, כולם, מכל הכיוונים, ברור, שמאל ברור, וימין, ברור. לכולם יש ילדים בצבא, כולם פחדו שהילד שלהם הרג את יותם, כולם רעדו מזה שאיך הצבא ימשיך עכשיו להילחם, וכשמניפים את השלט הזה בתור וילון, זה מסר כפול יש פה, לא רק נגד הממשלה, גם נגד הצבא, כי בעצם מי שהרג את הילדים שלי זה הצבא, ובסוף באופן עקיף, המחדל הזה שהיה בשביל אוקטובר, אבל אני לא רואה בזה מקום עכשיו.
היית מצפה שהצבא יגיב לאירוע? היית מצפה שהצבא יגיב לאירוע הזה? לדבר הזה?
אני מצפה שמי שיגיב לאירוע הזה, זה קודם כל, כל מי שאכפת לו מהמדינה שלנו. וברגע שנחצה קו אדום, ובאמת נחצים פה המון קווים אדומים, כמו שאתה אומר, פגיעות במשפחות שכולות לכל הכיוונים, במי שצועק ככה ומי שצועק אחרת.
מישהו מארץ נהדרת דיבר איתך? מישהו מהתוכנית מקשת?
אני, אף אחד לא פנה אליי, לא פנו אליי, אני פניתי בעצמי לאותה שחקנית, שאני גם מכירה אותה באופן אישי, הבאתי תמיהה על זה שבאופן פרסונלי היא מסכימה לפגוע במשפחה, והתשובה שלו הייתה מאוד לקונית, זה לטובת החטופים שנשארו שם, שצריכים להחזיר אותם, ועניתי לה, האם לטובת אנשים אחרים שצריך להחזיר אותם, את מוכנה לפגוע במי שנמצא כאן, מי שעדיין פה כואב לו ומדמם לו.
איריס, איריס.
לא פנו אליי, לא חזרו אליי, ולא שום דבר.
איריס חיים,
מי זאת השחקנית?
שנייה
סרי. מי זאת השחקנית?
גיא, לא שוכרת את שם המשפחה.
איריס חיים, אנחנו חייבים, חייבים לסיים. תודה רבה רבה שהיית איתנו. פרסומות.
תודה לכם.
דבר צברי, מה כתוב לי חן יונס? זה שם השיר? חן יונס? מגניב.
רפיח.
סוגר 28 בחן יונס, השמש לא נוגעת כאן בים, אדם רועד מרוב קפה שחור, מורנו לא נרדם.
אוקיי, ניתן קרדיטים. שרה פלסנר ויואב כהן ערכו והפיקו, איציק אהרון ואליאס מרג'י אחראים על השידור, האורחים בדיגיטל רעות מתיתיהו, ארגון אחיה גלוק ואסף קרמוני. אנחנו לא נשמע את כל השיר הזה כי לא נשאר לנו זמן.
נשמיע אותו פעם.
נשמיע אותו מחר בעזרת השם. מה שיפה אבל, אנחנו התחלנו את התוכנית בזה שבאת בטענות לערוץ 14 שהוא לא רגיש למשפחות חטופים, וסיימנו בזה שאתה מסביר לאמא שקולה שהבן שלה היה חטוף, שהיא לא צריכה להיפגע כסתירה.
לא, 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 אני אתגרתי אותה לשם הסתירה.
כל הצביעות שלכם על רגל אחת.
וחלילה וחס.
תודה. שיהיה לכם יום טוב.
זה מתקרב 103 FM